גיטין, גיטין דף חוף דלת. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. אף אנשים שאינה נאמנות לומר מת בעלה. במשנה ביבומס למדנו שאם בא עד אחד מחוץ לארץ ואומר לאישה מת בעלך, או אפילו אישה, והאישה סומכת על זה, והיא אומרת שברור לה שככה זה, היא יכולה להתחתן. היא די כאומין סבו, הגמרא שמה מרחיבה בזה. אבל מה? כתוב במשנה שיש חמש נשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה. למה? כיוון שהן שונאות אותה, אנחנו לא יכולים להאמין להן. אנחנו חוששים שהן רוצות להפיל אותה בפח. באמת הן לא יודעות שבעלה מת. והם רוצים שהיא תתחתן, ואז בעלה יבוא, ואז היא תצא מזה ומזה, ויהיה בלגן. אומרת המשנה פה בגיטין, אף אנשים שאינה נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות להביא את גיטה. מי הם אנשים האלה? חמותה, שונאת אותה. ובת חמותה, גם שונאת אותה, בגלל אמא שלה. וצרתה, שתי נשים צרות, אחת לשנייה, והיא יבימתה. יבימתה זה נקרא שהן שתי נשים מסורות לשני אחים. כל אחת שונאת את אשת אחי בעלה. למה? שמא אחד מהם ימות בלי ילדים, והם יפלו ליבום לאותו בעל. ובת בעלה גם שונאת אותה. אוקיי? אז מה באמת ההבדל? למה להביא גיטה עם נאמנות? מה בין גט למיטה? שהכתב מוכיח, פה יש לך שטר, יש לך גט. האישה עצמה מביאה את גיטה. ובלבד שהיא צריכה לומר, בפניי נכתב, ובפניי נחתם, והיא גם נאמנת. זה מועיל שאחרי זה הבא לא יוכל לערער. שואלת עם הרב אותניה, כשם שאין נאמנות לומר מת בעלה, כך אין נאמנות להביא גיטה. הפוך מהמשנה שלנו, איך ניישב בין המשנה לברייתא? אמר רב יוסף לא קשיא, כאן בארץ, כאן בחוץ לארץ. בארץ, דלאו הדיבור הדידקו סמכינן, היא רק מביאה לי יער, מאימנה. בחוץ לארץ, דדיבור הדידקו סמכינן, שהיא צריכה לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. אז זאת אומרת שהגטו על סמך הדיבור שלה, כיוון שהיא מהחמש נשים, לא מאימנה. כך סובר רבי יוסף. אמר לו, אביי עד הרבה, היפכי מסתברה, בארץ, דאי אחתי בעל מערער משגיחינן בי. דאי כלה מימר, לקלקול הכל מכוונה לא מימנה. היא באה לתת לגט, כדי שכשהבעל יערער והוא יצעק מזויף, היא פה לגט, אז היא תסבך אותה, שבינתיים היא תתחתן, יהיה לבנים המזרים, תצא מזה ומזה, אבל בחוץ לארץ, דייתי בעל מערער לא משגיחינן בי. האישה הזאת שמביאה גט לצרתה מחוץ לארץ, והיא אומרת, דפני נחתה, דפני נחתה. ועכשיו זה כל כך מועיל, שאפילו אם הבעל יערער לא נשגיח בו. אז איזה תקלה יכול לצאת? הפוך, פה מוכח שהיא מאימנה. תניה קבוסי דאביי. רב שמעון בן אלעזר אומר משום רבי עקיבא. אישה נאמנת להביא גיטה מקל וחומר. ומה אנשים שאמרו חכמים, אין נאמנות לומר מת בעלה. נאמנות להביא גיטה, היא שנאמנת לומר מת בעלה, אין עוד היא שנאמנת להביא גיטה. ככה למד רבי עקיבא קל וחומר. היינו, מזה שהיא נאמנת לומר מת בעלה, ומזה שאנשים שלא נאמנות לומר מת בעלה, נאמנות להביא גיטה. ממשיך רבי עקיבא ואומר, וממקום שבאת, מאותו מקום. מה להלן צריכות שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נכתם? זאת אומרת שכשהן נאמנות זה כשהן מביאות את זה מחוץ לארץ, כמו אביי. אף היא צריכה שתאמר בפניי נכתב ובפניי נכתם. אומר רב אשי, מתניתין שלנו נמי דייקה שמדובר באישה שמביאה גט מחוץ לארץ. בקטני האישה עצמה מביאה גיטה, ובלבד שתצליחה לומר, בפניי נכתב, בפניי נכתם. ורבי יוסף יגיד, מה הקשר בין הדין הקודם לדין הזה? הדין של הנשים שהן נאמנות, זה מדבר בארץ. והדין של האישה עצמה, זה מדבר מחוץ לארץ. שואלת המראה ורבי יוסף, רישה וסייפה בחוץ לארץ, מציע אתה בארץ? את המשנה הקודמת. שאמרנו שסומה פסול להביא גט. שאלנו למה? אז רבי יוסף בעצמו פירש, כיוון שהוא מביא את זה מחוץ לארץ. והוא לא יכול לומר בפני נחתם, בפני נחתם, לכן הוא פסול. יוצא שהרישה, משנה הקודמת, והמציע את זה הקטע של החמש נשים שנאמנות להביא גיטה, והסייפה זה האישה עצמה. אז הרישה והסייפה בחוץ לארץ, והמציע את זה בארץ, אומרת המראה, אם רישה וסייפה בחוץ לארץ, מציע את זה בארץ. ממאי? מדקטני, מה בין גט למיטה שהכתב מוכיח? אומר רבי יוסף, אם מדובר כאן בחוץ לארץ, איך היה צריך להיות כתוב? שהכתב ופה מוכיח, זה שהיא אומרת לפני נכתב. ולא כתוב ככה במשנה. ואיך הבאי יתרץ? אומר רש"י, הבאי יתרץ, שכאילו כתוב במשנה, מה בין פה דגט לפה דמיטה, שהכתב מוכיח. טוב, ראינו במשנה, האישה עצמה מביאה גיטה. אבל היא צריכה לומר בפני נכתב, בפני נכתב. מי צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב? שליח שמביא גט. אבל האישה בעצמה, אישה מחימת הגיטה לידה איגר שלה, ברגע שהיא קיבלה מהבעל תגט, היא כבר מגורשת. למה היא צריכה לומר בפני נכתב? אומר אבונה באומר, לא תתגרשי בו, אלא בפני בית דין פלוני. אז היא עוד לא גרושה. זאת אומרת, בסדר, אבל סוף סוף כמעט אתה מגר שבה. היא לא שליח, זה איזה מין תנאי. הוא עושה תנאי, לא תתגרשי עד שתבואי לשם. אבל במה היא מתגרשת? בנתינה שהבעל נתן לגט. אלא מה רבו נבר מנוח בשמי דרבה חברי דרבי יקה. דאמר לה, כמעט איתתם, כשתבואי לארץ ישראל, את נכי הארץ, תניחי את הגט על הרצפה, ושקלה. וככה תקחי, ובנטילה הזאת היא גרושה. וכשהיא מביאה את הגט לשים את זה על הקרקע, היא צריכה לומר, בפני נכתב, בפני נכתב. שאתה אמרה, יחי, זה לא גט טוב. הווה להתלי גיטך מעל גבי קרקע, ואומרובת לגיטך מעל גבי קרקע, לא אמר כלום. סתם אדם שאומר לאשתו, תלי גיטך מעל גבי קרקע, זה לא גט. צריך ונוסן ביודו. אלו דאמר לה, הביא שליח להולכה עד דמתית אתם. תהי שליח להוליך את הגט שלך. וכמתית אתם, כשתגיעי למקום הזה, לארץ ישראל, הביא שליח לקבלה. אפילו לשליח זה לאו דווקא, אבל כאילו, וקבלי את גיטך. כאילו, תעביר את הגט מיד ימין ליד שמאל. יד ימין יהיה השליח להולכה, וייתן את זה ליד שמאל, שהוא המקבל או השליח לקבלה. כן, לא צריך להעביר טכנית, אלא רעיונית. אומרת המראה, איך יכול לדבר כזה? והלא חזרה שליחות אצל הבעל. ההסבר בקושייה היא שלא יכול להיות דבר כזה. אי אפשר שאצל אותו אדם יהיה גם השליח של הבעל, השליח להוליך, וגם שאותו אדם יהיה המקבל. שהיא בעלת המעשה תתגרש, ותהיה שליח לגרש את עצמה, זה לא יכול ללכת. השליחות פוקעת. אלא אומרת הגמרא, דאמר לה, הביא שליח להולכה עד דמתית אתם. וכמתית אתם, שבי שליח לקבלה. תמני מישהו אחר שהוא יהיה השליח לקבלה שלך, ואת תתני לו את הגט כנציגת הבעל, שליח להולכה, שנותן לו את הגט. אז יש פה נתינה מיד ליד. אומרת המראה, אני חלמן דאמר, לקמום, דף סמך ג', אישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה. אבל לפי המן דאמר, אין אישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה, מה היא כלמימר? עונה הגמרא, מה כל הטעם? טעם המים משום דהי כביזיון דבעל. ואחרי, בעל לא קפי. הגמרא מבארת, למה? למה שליח, למה אישה לא יכולה לשלוח שליח לקבל את הגט מהשליח להולכה? כי זה ביזיון של הבעל. כאילו היא אומרת, לא מתאים לה לקבל מהשליח של הבעל. אז באופן כזה, הבעל לא רוצה לגרש. בסדר, אבל פה שהבעל בעצמו זה מה שהוא מצווה, אז האישה יכולה למנות שליח לקבלה, לקבל מהשליח להולכה. אני חילמן דמר משום בזיון דבעל. אלא לפי המן דמר שמסביר שזה משום חצרה הבעל לאחר מכן, מה יקלם מימר? יש מן דמר אחר שהוא עושה. הוא אומר, למה אישה לא יכולה למנות שליח לקבלה, לקבל מיד השליח להולכה? כי זה דומה. זה לא נכון בדין, אבל שמה יבלבלו בין מקרה שהבעל יניח גט בחצר של אדם שלישי. ואחרי זה היא תקנה ממנו את החצר. שאז כאילו הבעל עשה את החצר שליח להולכה, והיא אחרי זה עשתה שליח לקבלה. ושמה זה פסול, כי שמה אין נתינה. אלא היא קנתה חצר של מישהו אחר, לא מבעלה. אז אין רגע שהוא נתן לגט. אז גזירה מהדין הזה גזרו גם כן על שליח. נו, אז גם פה אי אפשר שהיא תעשה שליח לקבל מיד השליח של בעלה שזה היא בעצמה. אומרת הגמרא, דאמר לה הביא שליח להולכה, דמתית אוסו. וכימתית, תמשבי שליח להולכה. תעשי עוד אחד, תעשי מישהו אחר שליח להולכה. וקבלי את גיתך מיני, תקבלי ממנו את הגט. והיא באה איתה אימא, דאמר לה הביא שליח להולכה, דמתית אתה. וכימתי תתם, אימר כמי בית דינה, בפני נכתב, בפני נכתב. ומשבי בית דינה שליח, כאילו את תתני תגת לבית דין, והם ימשיכו וימנו שליח הבא, ולטבון יהליך. מה ההבדל בין שתי התירוצים? זה תוסות כאן מבאר. אדון הלוך, המי ויגד בלי נדע. פרק שלישי. המשנה הזאת עוסקת בדין לשמה. צריך לכתוב גט לשמה. כל גט שנכתב שלא לו שום אישה פסול. אנחנו כבר יודעים את הטעם, וכתב לה כיצד. היה עובר בשוק ושמע כל סופרין מקרין. איש פלוני מגרשת פלונית ממקום פלוני. הוא אמר, אופס, זה שמי וזה שם אשתי. הוא רוצה להשתמש עם הגט. פסול לגרש בו. זה לא לשמע. זה לא לשם אשתו. יתר מכן, מקרה שני. כתב לגרש את אשתו ונמלח. מצאו בני רוב אמר לו שמי כשמך, ושם אשתי כשם אשתך. תן את הגט, פסול לגרש בו. הגמרא תברר, מה ההבדל בין שתי המקרים? וגם, למה זה יתר מכן? מקרה שלישי. יתר מכן. היו לו שתי נשים, ושמותיהם שוות. כתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בה את הקטנה. זה לא לשמה. דין רביעי, יתר מכן, אמר על הלבלה, כתוב לאיזה שרצה הגרש, פסול לגרש בו. מתחילה הגמרא מיד עם הדין השני, עם המקרה השני. כתב לגרש את אשתו ונמלח וכו'. ואין לו רשם במה? וגם במקרה של הרשם, מה הוא שמע? שמע כל סופרין מקרין. זאת אומרת, הם כותבים גט למישהו. אז מה ההבדל בין המקרים? אומר רב פופה, לא. המקרה הראשון מדובר בסופרים העשויים להתלמד הסכינה. סתם עושים אימון. סופרים שמתאמנים על כתיבת גט, ובמקרה הם כתבו שם כמו השם שלו ושל אשתו. אומר רב אשי דייקנה מדקטני, סופרים מקרין. היינו שהמורה של הסופרים מקריא להם גט, ולא קטני סופרים קוראים גט שהם כתבו. שמע מינו. טוב, מה יתר מכן? המשנה הביאה פה ארבע מקרים, וכל אחד יותר מהקודם. תנא דבי רבי ישמעאל. לא, זה הראשון שנכתב שלא לשום גירושין, אלא אב זה שנכתב לשום גירושין פסול. המקרה הראשון פסול, היה אפשר לומר דווקא הוא פסול. כי זה סתם גט שכתבו אותו לאימונים, זה לא נעשה לשם גירושין. אבל אם אדם לוקח גט של חברו, שנכתב לשם איזשהו גירושין, אולי זה יהיה טוב? ולא זה שנכתב שלא לשם גירושין דידי, אלא אף זה שנכתב לשם גירושין דידי, שהוא עצמו יש לו שתי נשים, והוא רוצה לגרש את הגדולה, הייתי חושב יוכל לגרש בזה גם את הקטנה. פסול. ולא זה שלא נכתב לשום גירושין ה, אלא אף זה שנכתב לשום גירושין ה, פסול. מה הייתה עם... אז הגמרא מתחילה לבאר. אם היה כתוב, ונתן ספר כריתות בידה, הווה אמין אלה מיעוט איך קמה. זה לא אבין נשים כריתות. צריך שזה יהיה ספר כריתות. אבל כתב ולגרש את אשתו ולמלך, שזה נעדה אבין לשום כריתות, אי ממישהו אחר גם קשר לגרש בזה. כתב הרחמון וכתב, שהבעל הזה יכתוב. היא כתב החמון וכתב, ואמין אלה מיוטי, זה לא יהיו קוקטיב לה. אבל יש לו שתי נשים דיהיו קוקטיב לה. אי מקשר. כתב החמון וכתב לה. לשמה. ומה החידוש במקרה האחרון? בספל עמלי, הקמה שמלן דה אין ברירה. אין ברירה, הכוונה, לא אומרים, התברר. אחרי שהוא החליט את מי הוא רוצה לגרש, שלשם זאת הוא כתב בהתחלה. לא, בהלכות גיטין לא אומרים ברירה. זה צריך להיות ברור מראש לשם מי הגט נכתב. כתב לגרש את הגדולה, לא יגרש בו את הקטנה. דייקת הגמרא, הקטנה הוא דלמצי מגרש בי. הגדולה, מצי מגרש. הוא אותו אדם, יש לו שתי נשים, שתיהם עם אותו שם. אם הוא כתב את הגט לשם הגדולה, יכול לגרש אותה. למרות שאחר כך, כשהיא תוציא את הגט, אפשר יהיה להגיד לה, מי אמר שזה את? אולי גרשו את... חברתך, ונתנה לך את הגט, לא חששים לזה. או מרוב, זאת אומרת, שני אנשים שקוראים להם לשניהם יוסף בן שמעון, הדרים בעיר אחת, מוציאים שטחוב על אחרים, הם יכולים להוציא שטחוב על מישהו, והלווה הזה לא יכול להגיד, אני לא חייב לך, אני חייב ליוסף בן שמעון השני. כי אם אני מחזיק את השטר, הוא חייב לי. אמר לו, הבאי, אלא מעטה, בוא נלך למקרה הקודם. ריש דקטן, נשמי כי שמך פסול לגרש בו. ממש מה? אדם הלך ואמר, אתה כתב תגט לאשתך? זה מתאים לשמות שלי, תן לי. לי הוא לא יכול לתת, אבל הוא יכול לגרש בזה. שני יהודו לא מעצי מגרש בי, הראשון מעצי מגרש בי. איך יכול לגרש בזה את אשתו? והוא אמרינן, ולא אחר יכול להוציא עליהם שטחוב. האישה הזאת שתקבל את הגט, תמיד נגיד לה, מי אמר שזה מבעלך? אולי זה הגיע מהבעלה, מהאיש השני. אדם שמגיע עם שטר חוב, והוא בא ליוסף בן שמעון. יוסף בן שמעון יגיד לו, לא אני חייב לך. שטר חוב הזה, השני חייב לך. הוא כתב לך כדי שתוציא ממני. פה כולם מסכימים. שאחר לא יכול להוציא עליהם שטחוב, אלא מה יתלך למימר? איך מבררים מי הוא הבעל ומי האישה בידי מסירה? ורב לא זורי, מוכנה מתגיד במקרה השני, בידי מסירה ורב לא זורי. עכשיו, הגמרא חוזרת לדבר על המשנה. היה לנו 4 מקרים במשנה. המקרה הראשון בכלל לא נעשה לשם גט. זה הכי פחות גט. אחר כך נעשה לשם גט, אבל לא קשור לסיפור פה. אז אם המקרה השלישי זה נעשה לשם גט של האיש הזה, אבל לא על האישה. המקרה הרביעי זה נעשה לשם גט, לשם האיש הזה, לשם איזה אישה שהוא ירצה. זאת אומרת, אם יש ברירה, זה עוד היה גט. אומר רב, כולם פוסלים בכהונו. יש לנו דין בכהונו, נקריא את הרשי, האומר לאשתו, הרי את מגורשת ממני, והיא את מותרת לכל אדם, שבעצם הוא לא קרת, הגט פסול, פסלה מן הכהונה. והגמרא לקמון מביאה פסוק שנאמר, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. אישה שלא גרושה אפילו רק מבעלה, היא כבר פסולה לכהונה. זאת אומרת שגם גיטים פסולים, יש מושג שנקרא ריח הגט. זה פוסל את האישה לכהונו. אז אומר רב, כולן פוסלים לכהונו חוץ מן הראשון. שכיוון שהראשון בכלל לא נעשה לשם גט, אלא סתם להתלמד, זה לא פוסל לכהונו. ושמואל אמר רב ראשון נמי פוסל. ואז דה שמואל לטעמי דה אמר שמואל, כל מקום ששנו חכמים גט פסול, פסול ופוסל. חליצה פסולה, פסולה ופוסלתה מן האחים. אח אחד שחלץ לי ומתו, אף על פי שחליצה פסולה, שאר האחים כבר לא יכולים לייבם אותה. במערו ואמרי משמעית רב לא זו, אחרת משמואל. שמאל ולילה, יבם שחלץ, שיבימתו חלצה לו את נעל שמאל, או חלצה בלילה, פסולות ופסלות. אבל קטן, יבם קטן, או שבמקום לחלוץ נעל הוא חלץ אנפיליה, זה גרב, פסולות ואין פסלות. זה לא רציני. אז בזה הוא חולק על שמואל בקטן ואנפיליה. זעירי אמר, כולן אין פוסלים, הוא חוזר לדבר בגיטי. חוץ מן האחרון, ששם כמה שזה נראה שיש ברירה, אם נגיד יש ברירה, אז זה גט גמור. אז אפילו שאין ברירה, אבל ריח הגט יש כאן. וכן אמר רב אסי, כולן אין פוסלים חוץ מן האחרון. ורבי יוחנן אמר, אף אחרון אמר אינו פוסל. סך הכל ארבע דעות. רב אמר, כולם פוסלים חוץ מן הראשון. שמואל אמר, גם הראשון פוסל. זעירי ורב אסי אמרו, כולם פוסלים חוץ מאחרון. אחרון לא פוסל. סליחה, כולם לא פוסלים חוץ מאחרון, שהוא בוודאי פוסל. רבי יוחנן אחי מקל, אומר, אפילו אחרון לא פוסל מכהונו. למה? ואז זה רבי יוחנן לטעמי. דאמר רב אסי, אומר רבי יוחנן, האחים שחלקו לכוחותינו מחזירים זה לא זה ביובל. התורה אמרה שכשאדם מוכר קרקע זה חוזר ביובל. אבל בן שירש מאבא שלו קרקע זה לא חוזר ביובל. ירושה זה לא מקח. אבל שני אחים שירשו מאבא קרקע, זה קיבל חצי אחד וזה קיבל את החצי השני. אומר רבי יוחנן אין ברירה. אולי זה שקיבל את החצי הראשון שייך לו בעצם החצי השני. אז בעצם הוא קנה את זה מאחיו. קונה, מחזיר ביובל. כיוון שרבי יוחנן סובר תמיד, אין ברירה, אז גם פה אין סיבה שאפילו זה יחשב ריח הגט. וצריך. רבי יוחנן צריך לומר את הדין הזה פעמיים. דאי יתמר בהו, שהוא אומר שאין ברירה עד כדי שנאמר שאין זה ריח הגט. הייתי אומר בהוק, אומר רבי יוחנן דן ברירה, שום דבאין אין לה לשמה. אז זה שונה מכל סוגיית ברירה בשס. כי דווקא פה התורה מקפידה שזה יהיה וכוסב לא, שיהיה ברור. אבל אתם, מחר הוא דום הרחמון אל הדר ביובל, אבל ירושו מתון אלוי. ויש מוין אין סודה, שם אין ברירה משום דלך חומרה. אינמה, כתחילה, כמו שבהתחלה, זה היה אצל איש אחד, תחזיר את זה ביובל לאיש אחד, כאילו לאבא. אבל לא חיים אלוהי. צריך לומר בשני המקומות בצורה מוחלטת שאין ברירה. עד כאן דף חוף דלת.